שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא בספר מורה הנבוכים להרמב״ם, ואנחנו משתמשים במהדורתו של הרב יוסף קפח, זכותו יגן עלינו, אמן, ואנחנו בעמוד י' ג' בחלק הנקרא הקדמה. לעילוי נשמת יותם בן רחל, שהיום פקודת שנתו. מי? שלום בן אסתר. מי? צבי בן שרה. בניהו בן רבקה. רפואת דוד משה בן רחל. יש עוד מישהו שלא אמר פה? טוב. יהודית? בת? שרה סיד. רפואתה. טוב. בפתיחת ההיכל גם נוהגים להביא את כל הבית חולים, כל החדר מיון. טוב, אנחנו בעמוד י' ג', הרמב״ם הסביר לנו בצוואתו שכדי להבין את כוונתו צריך להשוות את הפרקים של הספר זה לזה. רק אם אתה משווה בין הפרקים, אתה יכול להבין את כוונתו האמיתית, ואז יש גם סבירות גדולה שבאופן שטחי תיראה סתירה בין פרק לפרק. הדבר הזה מביא את הרמב״ם להסביר בכלל את מהות הסתירות הנמצאות בספרים. סיבות הסתירות או הניגודים המצויים באחד הספרים או באחד החיבורים היא אחת משבע סיבות. כלומר, אתה רואה סתירה, יש שבע סיבות לסתירה. לפעמים הסתירה היא סתירה מדומה, לפעמים היא סתירה אמיתית. הסיבה הראשונה, כאן מדובר כמובן בספרים של אנשים חכמים, לא באנשים, בספרים של אנשים חסרי היגיון, שזה את הרמב״ם לא מעניין. הסיבה הראשונה היא שאותו המחבר אסף דברי כמה אנשים, והם בעלי סברות שונות, וישמית שם הבעלים, ולא ייחס כל דבר לאומרו. אז ימצאו באותו החיבור סתירות או ניגונים, מפני שאחד משני הדברים דעתו של אדם מסוים, והדבר השני דעת אדם אחר. אז אם אתה רואה למשל בעיתון מאמר שלמשל תומך ברשות הממשלה של אדם פלוני, ומאמר אחר שאומר אחרת, ואתה לא שמת לב שזה לא אותו מחבר לשני המאמרים, אתה חושב שיש פה סתירה. אין פה סתירה, מדובר בשני אנשים. והסיבה השנית, מפני שבעל אותו הספר הייתה לו סברה מסוימת וחזר בו ממנה, ונכתבו דבריו הראשונים והשניים. כן, כלומר זה אותו מחבר, אבל בעצם זה לא אותו מחבר. זה אדם שהשתנה. בהתחלה הוא חשב ככה, אחר כך הוא חשב הפוך. אה? אה? זה רציני לפרסם באותו ספר, אם מי שכותב את הספר איננו המחבר עצמו, אלא אנשים ששמעו את דבריו. ואמרתי, אז הם שמעו, פעם הוא אמר ככה, פעם שנייה הם שמעו שהוא אמר ככה, שמו את הכל באותו ספר. יכול להיות. והסיבה השלישית, מפני שאין כל אותם הדברים כפשטן, אלא מקצתן כפשטן, ומקצתן משל ויש לו תוך. או שהיו שני הדברים אשר פשטיהם נגדיים משלים, וכאשר מבינים אותם כפשטן, יהיו סותרים או נגדיים. כלומר, לא הבנת שפה זה משל, ושמה זה גם משל, ולכן אתה לא מבין מדוע הדברים האלה סותרים, כשמצד האמת הם לא סותרים. והסיבה הרביעית, שיש בהם תנאי מסוים שלא נתבהר בהם במקומה מחמת צורך כלשהו, או שהיו שני הנושאים שונים והאחד מהם לא נתבהר במקומו, ואז תיראה בהם סתירה, ואין שם סתירה. כלומר, דברים אלה שנאמרו בפסקה א' נאמרו בתנאים מסוימים, מה שנאמר בפסקה ב' נאמר בתנאים אחרים.
זה בעצם אוקימתא של הגמרא?
וזה גם אוקימתא של בית המשפט העליון. כשאתה אומר, אדוני הנשיא, אתה סותר את עצמך, לפני כך וכך שנים פסקת א', עכשיו אתה פוסק ב', הוא אומר, זה אנשים אחרים, תנאים אחרים. אמת לשעתה. כן? טוב. עכשיו אתה שואל האם זה תואם את הגמרא או לא, הרמב״ם יתרח בעצמו להסביר לנו בהמשך. והסיבה החמישית, הצורך ללמד ולהבין. כגון שהיה שם עניין מסוים עמוק וקשה להבינו, והוזקק להזכירו ולהביאו כהקדמה בביאור עניין אשר קל להבינו, שראוי להקדימו בלימוד לפני אותו הראשון, לפי שמתחילים תמיד בקל יותר, ויצטרך המלמד לנהוג בקלישות בהסברת אותו העניין הראשון באיזה אופן שיהיה, ובעיון קלוש, ולא יעסוק בדקדוק אמיתתו, אלא יניחהו לפי תפיסת השומע עד שיסביר מה שהוא רוצה שיבינו עתה, ואחר כן ידייק באותו העניין העמוק ויבאר אמיתתו במקום הראוי לו. כלומר, בפעם הראשונה הנושא הצדדי הוזכר, הוא עניין עמוק, אבל הוא הוזכר בדרך אגב, ולכן המחבר לא העמיק בו, אלא אמר אותו בצורה פשטנית, רק אחר כדי שיבינו את העניין הראשון, רק אחר כך, כשהוא מגיע אל עצם העניין השני, אז הוא מבאר אותו לעומקו, וזה נראה סותר את מה שנאמר בפעם הראשונה. זה מה שנקרא צורך פדגוגי. והסיבה השישית. עומק הסתירה, ושאינה נראית אלא לאחר הקדמות מרובות, וכל דבר שצריך לגילויו, הקדמות מרובות, הרי הוא יותר נעלם, ויעלם הדבר מן המחבר, ויחשוב שאין סתירה בין שני הדברים הראשונים. וכאשר מעיינים בכל דבר מהם ומצרפים לו הקדמה נכונה והושגה המסקנה החיובית, וכך נעשה בכל מסקנה מצרפים אליה הקדמה נכונה והושג מכך מסקנתה, יסתיים הדבר לאחר מספר היקשים אל הסתירה שבין שתי התוצאות הסופיות או הניגודים, וכדומה לזה הוא הנעלם מן החכמים המחברים. כלומר, משהו אומר הרב, שלפעמים המחבר לא שם לב בעצמו שהוא סותר את עצמו. למה הוא לא שם לב? כי כדי להבין ששני הדברים שהוא אומר סותרים זה את זה, צריך לחזור אל שורש השורשים של כל אחת מן ההנחות. ואז אתה רואה שזה סותר אחד את השני. אבל זה דורש עיון, ולא תמיד שמים לב לזה. זה כבר חולשה של המחבר. אז יש באמת סתירה. אבל אם תהיינה הסתירות גלויות בשני הדברים הראשונים, אלא שהוא שכח את הראשונה בשעה שכתב את השנייה במקום אחר בחיבורו, הרי זו מגרעת גדולה מאוד, ואין להביא את זה בחשבון מי שצריך להתחשב בדבריו. כלומר, הרמב״ם אומר, אני לא בא לדבר על אנשים מחוסרי היגיון באופן גלוי. כלומר, מי שלא זוכר שכשהוא אמר א', זה הסתר את מה שהוא אומר עכשיו ב', אז זה מהטיפשים, לא על אנשים כאלה אני תורח לכתוב. והסיבה השביעית, זה ברור עד עכשיו?
כן.
טוב. והסיבה השביעית, הכרח הדברים, בעניינים עמוקים מאוד, שצריך להסתיר מקצת ענייניהם ולגלות מקצתם. ופעמים גורם הדוחק בדבר מסוים להמשיך את הדברים בו לפי הנחת הקדמה מסוימת, ויגרום הדוחק במקום אחר להמשיך הדברים בו לפי הנחת הקדמה סותרת לראשונה. כלומר, פה זו סתירה מכוונת. המחבר יודע שהוא סותר את עצמו, אבל הוא עושה את זה באופן שהוא מעלים את הסתירה מן הקורא. זה מה שאומר כאן, וצריך שלא ירגיש ההמון כלל את מקום הסתירה שביניהם, ויש שמערים המחבר להסתיר את הדבר בכל אופן. מה? הוא כותב את זה באופן שהקורא לא ישים לב. כי הוא רוצה, לא, כי הוא רוצה להביא את הקורא לידי איזושהי מסקנה. אז הוא אומר, דבר אחד, דבר שני, שאם אתה מעמיק, אתה יודע שהם סותרים, אבל הקורא לא שם לב לזה, ואתה מאלף פלוס ב' מסיק ג'. למשל, הנה, זה למשל, כן. וצריך שהקורא לא ישים לב. אז השאלה היא, האם המחבר הוא רמאי? לכאורה, זה מדבר על מחבר רמאי, וכי ייתכן שהרמב״ם יהיה אכפת לו ממחבר רמאי? אז יש פה משהו אחר, נצטרך להעמיק בזה, כי מפרשי הרמב״ם הסתבכו בזה. נכון. אבל המטרה שלו היא לחדד את התלמידים. אז מה אכפת לו אם הוא בנה על הנחות יסוד לא נכונות? כן. אומרים, כן, ככל שדבר הוא יותר מסופק, אז מביאים לו יותר ראיות. כן. נו. זהו, אני מיד אצטרך להתייחס לזה. נשאלת השאלה, האם יש סתירות מהסוג השביעי במורה נבוכים או לא? איך אני ידע? הוא יגיד את זה. אז אנחנו נקרא, ונצטרך להתמודד. כן? אני, כשאני נותן שיעור, אני לא יודע שיש אנשים גאונים כמוך שכבר קראו את כל הספר, ויודעים מה שכתוב.
כן? אפשר אולי למצוא את הסתירה השמינית?
הסתירה השמינית, בבקשה.
שלי זה אם אפשר יהיה, כלומר, האם הרמב״ם, אני מבין שהרמב״ם מניח שהוא הכיל את כל מה שהוא כתב.
כן, כן, נראה לי לא, כל הסיבות לסתירות.
כן.
נראה לי שהרמב״ם אומר שזה אחד מהשבע. כל סתירה שתמצא, תוכל לייחס זה לאחד מהשבע. עכשיו הוא ייתן דוגמאות, בסדר? טוב, והנה, הסתירות המצויות במשנה ובברייתות הן לפי הסיבה הראשונה. לפי שתמצאים תמיד אומרים קשיא רישא אספה, ומשיבים רישא רבי פלוני וספה רבי פלוני. כלומר, סתירות במשנה או בברייתא, זה בגלל שהמשפט הראשון נאמר לפי דעת תנא אחד, והמשפט השני לפי דעת תנא שני, ולכן יש סתירה. כן? זה קורה הרבה גם בשיעורים שלי. אנשים אומרים, אתה אומר ככה, אבל הרב ההוא אמר ככה. מה זה מוכיח? שאני לא, הרב ההוא, זה הכל, בסדר? מה אתה אומר? תחפש? אבל זה לא יכול להיות. אבל זה לא יכול להיות. זה נראה לי שזה לעבוד על הבן אדם בעיניים, זה אפילו לא יפה. טוב. מה? מה מפורש? גשש מפורש. כן? ההוא גיששה חברה. כן. עכשיו, וכן תמצאים אומרים, גם אומרים, ראה רבי דבריו של רבי פלוני, בכך וכך, וסתם לן כבטה. וראה דבריו של רבי פלוני בכך וכך, וסתם לן כבטה. והרבה תמצאים אומרים, סתמה מני רבי פלוני היא, מתניתין מני רבי פלוני היא, וזה הרבה מלמנות. בסדר, אז זאת אומרת, מה? רבי יהודה הנשיא ראה את דברי רבי ישמעאל, מצא חן בעיניו, כתב אותם במשנה. אחר כך ראה את דברי רבי עקיבא, מצא חן בעיניו, שם אותם במשנה. אז עכשיו, נראה לך, סתם לן כתב, לא ציין שזה רבי ישמעאל ושזה רבי עקיבא. זה קרא סתם לן. כן? ולכן יש סתירה. אבל הסתירות הוא השוני המצויים בתלמוד, לא במשנה ולא בברייתא, לא אצל התנאים, אלא אצל האמוראים. הם כפי הסיבה הראשונה והשנייה. מה זה והשנייה? כפי שתמצאים תמיד אומרים, בכך וכך סבר לה כרבי פלוני, ובכך וכך סבר לה כרבי פלוני, וכן אומרים, סבר לה כבתה בחדה ופליג עלה בחדה. ואומרים, תרי המוראה, הליבה דרבי פלוני. וכל זה, וכל הסוג הזה הוא ממין הסיבה הראשונה. כלומר, יש המורא, הוא מלקט לו דעות. בדבר מסוים הוא חושב כמו רבי פלוני, בדבר אחר הוא חושב כמו רבי אלמוני. למרות שמדובר באנשים שונים, שכל אחד, נגיד ככה, ברבי פלוני היו לו שתי דעות בשני נושאים שונים. והרב המאוחר לקח מתוך שתי הדעות רק אחת מהן. ואילו כשורה את דברי רבי אלמוני, שגם שם יש שתי דעות, הוא לקח אחת מהן. ואז נראה לך שאם אתה סובר כרבי פלוני, אז איך אתה אומר דבר שהוא הפוך ממנו בתחום אחר? זה כי זה בתחום אחר. וכן אומרים, כן, אבל לפי הסיבה השנייה, כלומר שהוא חזר בו, הוא אומרם בפירוש, הד הרבה רב מההיא. כלומר, רב חזר בו מהדעה הזאת. הד הרבה רב מההיא. גם רב חזר בו. וחוקרים איזה משני הדברים הוא האחרון. כלומר, צריך לברר מתי, מה הייתה הדעה הראשונה ומה הדעה השנייה. וכך אומרם, מהדורה קמה דרב אשי אמר לן כך וכך, ומהדורה בתרא אמר לן כך וכך. כלומר, בפעם הראשונה שלמדנו את הנושא אצל רב אשי, הוא אמר כך, בפעם השנייה הוא אמר אחרת, הוא חזר בו. אבל, הסתירות או הניגודים? מה? מה קרה? לא, לאו דווקא. מסיבה פשוטה. הספרים שאנחנו מדברים עליהם, התלמוד, התלמוד לא נכתב על ידי בעלי הדעות, אלא על ידי האורחים המאוחרים יותר, אחרוני האמוראים. ולכן הם הכניסו הכל. אז זה לא אומר שהדבר הראשון הוא הקדום. יכול להיות שהדבר השני הוא הקדום. פירוש המשניות של הרמב״ם, למה שלא ייכתב על הסדר? אני לא יודע אם יש סתירות בתוך דברי פירוש המשנה. אלא לפעמים הרמב״ם בפירוש המשנה אומר דברים מסוימים, במשנה תורה הוא אומר אחרת. ואת זה שאלו אותו חכמי לונל. והוא ענה, כי כשכתבתי את פירוש המשנה, הסתמכתי על דברי קודמיי ולא על דעתי אני. ואחר כך אני כתבתי את דעתי אני במשנה תורה. בסדר, אז זה ראוי. כן, כי כשכתב פירוש המשנה הוא היה צעיר. ואז הוא עוד לא היה עם ביטחון עצמי שהוא יכול לקבוע נגד דעת קודמיו. אבל הסתירות או הניגודים הנראים בפשטי הדברים במקצת מקומות בכל ספרי הנבואה, הרי הם לפי הסיבה השלישית והרביעית. מה זה הסיבה השלישית? שיש תנאי. כלומר, הדברים נאמרו... לא, סליחה. הסליחה זה המשל, סליחה. כן, השלישית זה שזה משלים, ולכן, למשל, כתוב בספר ישעיהו, שיש למלאכים שש כנפיים. בספר יחזקאל, ארבע כנפיים. טוב, אתה יכול להגיד, זה רבי פלוני, זה רבי אלמוני, זה יחזקאל, זה ישעיהו. אבל אפשר גם להגיד, זה משל לדבר אחד, זה משל לדבר אחר, ולכן אל תנסה להקשות מזה לזה. זה אפשרות אחת, או הסיבה הרביעית שיש לדברים תנאי. דברים נאמרו לפי הקשר מסוים, ולא לפי הקשר אחר, וזה לכן נראה כסתירה בספרי הנביאים. ואל העניין הזה הייתה מטרת כל הקדמה זו. וכבר ידעת כמה רב אומרם ז"ל, כתוב אחד אומר כך, וכתוב אחד אומר כך, ומעמידים נקודת הסתירה, ואחר כך מבארים שהדבר חסר תנאי, או שהנושא שונה. כגון אומרם, שלמה, לא דייך שדבריך סותרים דברי אביך, אלא שהם סותרים זה את זה וכו'. ואז יש סוגיה שלמה במסכת שבת, לתרץ את הסתירות בתוך דברי שלמה עצמו. פה הוא דיבר באופן כזה, למשל, שלמה המלך אומר, ושיבחתי אני את השמחה. מקום אחר הוא אומר, ולשמחה, מה זו עושה? אז, בדיוק, לא, כלומר, שיבחתי את השמחה, אומרת הגמרא, זה שמחה של מצווה, זה שמחה שאינה של מצווה. בסדר, זה מה שנקרא תנאי. תנאי, זה מה שנקרא הסיבה הרביעית. בסדר? וזה הרבה בדברי חכמים ז"ל. אלא שעל הרוב מתעניינים הם בדברים נבואים הקשורים בדינים או במוסר. כן? כלומר, זה עיקר הנושא שבו מתעסקים במדרשים. או בהשלכות הלכתיות, או בדברי מוסר. ואנחנו, אין מטרתנו, אלא להעיר על פסוקים שיש בהם סתירות לפי הפשט, בהשקפות ובדעות. כלומר, אני עושה כאן בהשקפת עולם, מה שהוא מכנה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה מה שאני באתי לבאר. לא דברים שיש בהם סתירה מצד הדין או, מוסר, או מצד המוסר. והתבהר, למשל, יש בתחום ההלכה, למשל כתוב לגבי קורבן פסח, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. מצד שני, בספר דברים כתוב, ובישלת את הפסח צאן ובקר. מה זה לבשל? כתוב, בשל מבושל במים? לא. אז חז"ל אומרים, לא. הצאן ובקר, צאן זה לקורבן פסח, והוא צריך להיות צלוי, ובקר זה לקורבן חגיגה, ואפשר שיהיה מבושל. מזה המנהג ששמים בליל הסדר בשר צלוי על הקערה, זכר לקורבן פסח, וביצה מבושלת, זכר לקורבן חגיגה. בסדר? וזה, אז זה לגבי דינים. גם לגבי מוסר, כן? שמצד אחד כתוב שצריך להיות רחמן, מצד שני כתוב, כל המרחם על אכזרים, סופו מתאכזר על רחמנים, אז בסדר, יש דיונים בזה. ואנחנו, כן, והתבהר מזה מעט במקצת פרקי מאמר זה, לפי שגם העניין הזה מסתרי תורה. כל הספר כולו על סתרי תורה. אז גם הסתירות בין המשלים, זה נוגע לסתרי תורה. מה? לא הבנתי. סתרי לא מישון סתירה. אהה, אמרת את זה בחיוך. אז זאת אומרת שאתה מערב בנושא שלנו גם חוש הומור. אהה, הלצה נאה, נהניתי.
הרב
פעם אמר בסיור,
שבאמת שאתה מדבר אומר ככה, שאתה חושב הומור, אבל אתה חושב
הומור. נכון, נכון. אבל האם נמצא בספרי הנביאים סתירות כפי הסיבה השביעית? יש בזה מקום עיון וחקירה, וראוי שלא למהר להחליט בכך. כלומר, האם הנביאים אמרו דברים שסותרים באופן מהותי אם אתה חוזר אל שורשי הדברים? כלומר, אז אפשר להבין השאלה האם הנביאים היו לא מספיק חכמים. או, חלילה, כן? זה מתחיל להיות בעייתי. תגיד, הנביאים לא היו כאלה חכמים כמו הפילוסופים, ולכן יש בדבריהם אולי סתירות מהסיבה השביעית. אז זהו, נצטרך להבין. כן, בבקשה. טוב, אבל השינויים שיש בספרי הפילוסופים האמיתיים מהם, הם לסיבה החמישית. מה זה הסיבה החמישית? הסיבה הפדגוגית. שהפילוסוף רוצה ללמד אותך משהו, והוא רוצה ללמד אותך משהו קל. אבל הוא רוצה שאחר כך תגיע גם למשהו הקשה. אבל הוא משתמש בידיעות מהנושא הקשה, כדי להסביר לך את הקל. ולכן הוא מוכרח, כשהוא מביא את הדבר הקשה, להגיד אותו בצורה שטחית, שסותרת את האמת. מה? לספרי הפילוסופים האמיתיים. האם זה אופייני להם? אולי יש עוד מישהו שזה אופייני לו. איך אני יכול לדעת? אתה שואל אם זה רק להם. עכשיו, אם אתה שואל את זה, זה סימן שאתה חושב שגמרנו את הפרק. לא. כיוון שהוא ממשיך, נצטרך לבדוק האם יש עוד מישהו שהרמב״ם כולל בסתירותיו את הסיבה החמישית. איך נדע? נקרא, מה אתה אומר? האמיתיים הם, הכוונה אלה שמכוונים לאמת, לא הטיפשים. למשל, הרמב״ם לא מחשיב את דת אפיקורוס. מדוע? כי אפיקורוס סבר שאין אלוה, הוא היה אתאיסט, והרמב״ם אומר, מכיוון שיש לנו הוכחות שאלוהים קיים, אנחנו לא צריכים להתייחס לדעת אפיקורוס. למשל, לעומת זה, מחלוקת בין אפלטון לבין אריסטו, האם העולם קדמון או שרק החומר יולי קדמון, זה שאלה אמיתית. לכן הוא יקרא להם הפילוסופים האמיתיים, לעומת פילוסופים לא אמיתיים.
כן. גם אריסטו, אריסטו מוסרים לבעת העולם.
נכון. עכשיו, אבל אז צריך לברר מה אריסטו חשב. האם אריסטו באמת חשב שהעולם קדמון או לא? יש על זה דיון ברמב״ם עצמו, האם אריסטו טעה בזה או לא. לגבי בריאת העולם, כן. והשאלה האם אריסטו חשב שיש לו הוכחה שהעולם קדמון. הרמב״ם טוען שגם אריסטו לא חשב שיש לו הוכחה שהעולם קדמון. בסדר? אם הוא היה חושב שיש לו הוכחה, אז זה סימן שהוא לא בפילוסופים האמיתיים. מה? הסיבה השמינית לא קיימת. הרמב״ם לא ידע יוונית, זה נכון. דרך התרגומים או הפירושים, כן, נו, אז מה? נכון, זה יכול להיות. נכון. כלומר, האם סתירה שנובעת מטעות של המתרגם, איפה נכניס אותה? לא יודע.
זה הסיבה
הראשונה
בעצם.
לא יודע.
זה דעתו של אדם אחר.
כן, זה כאילו סתירה בין המתרגם למחבר. בסדר. לא, לפעמים רואים שהמתרגמים עשו טעויות. נכון. הרמב״ם לא יכול לדעת, זה נכון. זה נכון. איפה שזה רק, שהרמב״ם תלוי במתרגם, הוא לא יכול לדעת. נכון. כן. אבל אם דעתו השתבשה, אז הוא לא מהחכמים. הרמב״ם אומר, אנחנו לא מדברים על... כן, אז חזר בו, חזר בו. השתבשה דעתו. בסדר, אז זה כבר לא מהחכמים. מי שהשתבשה דעתו הוא לא מהחכמים, אז זה לא מעניין אותנו. כן. אבל, אז השינויים שיש בספרי הפילוסופים האמיתיים מהם, הם לפי הסיבה החמישית, אבל הסתירות המצויות ברוב ספרי המחברים והמפרשים, זולת מי שהזכרנו, הם לפי הסיבה השישית. זאת אומרת, זה הסיבה השישית, שהמחבר לא שם לב שהוא סותר את עצמו. מה? כן, למה הוא לא שם לב? לא בגלל שהסתירה גלויה, אלא בגלל שהסתירה נעלמת. כלומר, רק אם הוא יעמיק בסיבת הסיבות של כל אחת מההנחות שלו, הוא יוכל לדעת שזו סתירה. לכן ברוב המחברים שסותרים את עצמם, זה לפי הסיבה השישית.
לא רוצים לסתור את
עצמך, אם... מה?
לסתור את עצמך זה לא רציני.
נכון. עכשיו, כאן עולה משפט בעייתי, בואו נקרא. וכך יימצא במדרשות ובהגדות, סתירות גדולות כפי הסיבה הזו, ולפיכך אומרים אין מקשין בהגדה. הוא מצוי בהם גם סתירות כפי הסיבה השביעית, שזה פדגוגי. אז בעצם פה הרמב״ם יכולה מאשים את המדרשים, מתחיל להיות קצת נועז. לגבי הנביאים, אולי יש בהם מהסיבה השישית, במדרשים ובאגדות אתה תמצא הרבה מהסיבה השישית.
מדבר על השביעית
בנביאים. מה?
בנביאים מדבר על השביעית.
בנביאים?
מדבר על השביעית, לא השישית.
אה, שביעית. בסדר.
שביעית זה מכוון בעצם.
כן. מה? כן, זה נשמע לא טוב. זה לא נשמע טוב. נצטרך להבין. אבל כדי שנוכל להתבונן, צריכים לקרוא את הדברים עד הסוף. פה זה תרגום. זה נכון, זה תרגום, ואז מה? אבל ברוך השם, יש לנו כמה מהדורות וכמה תרגומים של מורי נבוכים שנמצאים בידינו, כך שאפשר על ידי השוואה לדעת על מה מדובר. חוץ מזה, יש בינינו דוברי ערבית שיכולים לקרוא את המקור הערבי וגם כן לומר מה נאמר שם.
אז הוא אומר שלא מקסימי הגזע כמי, אנחנו סותרים את
עצמם? נכון, זה מה שהוא אומר. לא, על הגמרא הוא לא אמר את זה. לא, בגמרא נמצאים דברי בתי מדרש שונים. אבל, מה שימצא במאמר זה, כלומר בספר מורה נבוכים, מן השינויים, הם כפי הסיבה החמישית, כלומר, גם הוא שם את עצמו, אם כן, בסתירות של הפילוסופים האמיתיים, והשביעית, דע זה ודייק בו וזוכרו היטב, כדי שלא תהיה נבוך במקצת פרקיו. טוב, אז כאן אנחנו חייבים להבין בדיוק למה התכוון הרמב״ם, כשהוא מאשים את חכמי המדרש בסתירות מכוונות, אפשר לומר, בין הנחות יסוד שמקורן סותר זה את זה. יפה, יפה. אני נוטה לדבריך. מה שאומר לנו נאור, זה שהמדרש אין לו מטרה שכלית. כלומר, המדרש יש לו משהו ששייך יותר לעולם הדמיון. קרוב להיות משל. ולכן, אין, כמו שבחלום, כך הוא מסביר רמח"ל, למה בספרי המקובלים, למשל, אנחנו רואים תיאורים סותרים זה את זה בלי סוף. פעם הארי אומר כך, פעם אומר הפוך לגמרי. אומר הרמח"ל, אל תתרגש, זה כמו בחלום. שבחלום אתה רואה בהתחלה דברים באופן מסוים, פתאום אתה רואה דבר הפוך. למשל, אני באותו חלום יכול לראות שהארץ כדורית, ובאותו, ותוך חלקיק שנייה לראות שהארץ שטוחה. ועוברים מסצנה אחת לסצנה השנייה, ולא קרה כלום, הכל בסדר. אז מה?
בלי להרים
מסך, כן? ואז פתאום, כן, אתה אומר מקור לחום, מכל מיני דברים כאלה, סיטואציות הזויות שסותרות אחת את השנייה. כי המסר צריך לעבור דרך אמירות סותרות. לא, זה לא הסיבה השלישית. הסיבה השלישית היא שזה משלים. פה זה לא משלים, זה רעיון שרוצים להעביר לך אותו, וכדי להעביר אותו זה חייב להיות דרך הנחות יסוד סותרות. אני אגיד את זה אחרת. בימי הרמב״ם חשבו שיש רק דרך שכלית אחת. כלומר, אם שני אנשים חכמים מקבלים את אותן הנחות יסוד, והם יתחילו להפעיל את המוח, הם בהכרח יגיעו לאותה המסקנה. זה מה שהרמב״ם חשב. ונגיד, רוב ההוגים בימיו חשבו כך. מאז המהפכה הקנטיאנית, המחשבה של הפילוסופים היא קצת שונה, ולכן אנחנו יכולים לקבל השקפות עולם סותרות זו את זו בבת אחת. לדוגמה, בספר אורות התשובה, בפרק תזיין א' אחד, במהדורת ישיבת אור עציון, אז הוא דן שמה בשאלה מעניינת, יש לך פה את הצהוב? אם אין לך הצהוב, זה לא יעזור. אולי, אתה יודע, אולי בהוצאת מוסד הרב קוק זה כן נמצא. אין פה אורות התשובה?
יש.
אה.
זה צהוב
לשעה. צהוב לשעה, לא, זה עדיין...
צהוב
כן,
בשעה.
כן, בשעתו. כן, תודה. אז אומר כאן הרב, הרב דן בשאלה של הידיעה והבחירה, שאלה מפורסמת. איך מצד, האם יש לאדם בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? אז הוא אומר, אם אין בחירה חופשית, לא שייך בכלל חטא, וגם לא שייך בכלל תשובה, כי אני לא חטאתי. אבל אם יש בחירה חופשית, אז חטאתי, ואני צריך לעשות תשובה. הגיוני או לא? עד עכשיו זה נשמע טוב. אבל אומר כאן הרב, ואחרי הידיעה הבהירה, שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד, כלומר, מה שהרמב״ם כאן דן, שאדם אומר דבר והיפוכו. היא רק תכונה יחסית לנו, לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל, אדון כל החוקים, וסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא. כלומר, האם קטגוריות המחשבה הן אבסולוטיות, או שמה הן נבראות? לפי, בעצם הרב כאן, אנחנו מרגישים מאוד את ההשפעה הקנטיאנית, כן, דרך הביטוי, בונה התבונה. כן, אבל זה, או נגיד, איך אומר קאנט? אנחנו סובייקטיביים בהכרה שלנו. אז בסובייקטיביות ההכרתית שלי, יש סתירה בין ההשקפה אומרת שאדם הוא בן חורין, לבין ההשקפה שאומרת שהוא לא בן חורין. אבל ביאס קאנט, אנחנו משוחררים מזה, לכן אומר הרב, הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. כלומר, אצל הרב קוק, שתי השקפות עולם סותרות, אין בעיה, שתיהם יכולות להתקבל על הדעת, בבחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה צורת חשיבה שהרמב״ם בוודאי מתנגד לה. כן? אבל, עד כאן זה ברור מה שאני אומר? כי הרמב״ם חושב שאם שני אנשים חכמים מקבלים את אותם הנתונים ויפעילו את המוח שלהם, הם יגיעו לאותה המסקנה בהכרח. כן, מה שנקרא, השכל מחייב. לפי הרב קוק, לא. אבל, או למשל, אני אביא לכם דוגמה אחרת. לגבי השאלה, האם האדם הוא מרכז העולם או לא? מה? מה אתה רוצה?
אני מנסה לחשוב, אולי זה בעצם בריחה של הרמב״ם
יכול להיות. עכשיו, אני רוצה רק להמשיך. אני יכול? כן, כן. האם האדם הוא מרכז הבריאה או לא? אומר הרב קוק במאמרו על הרמב״ם, במאמרי ראייה, הוא אומר, אי אפשר להכריע בזה שדת היהדות היא כצד אחד ולא כצד השני. מדוע? משום שלפעמים החשבון הוא לתת על האדם אחריות. אחריות? דע לך שאתה מרכז העולם. וואה, זה מטיל עליי אחריות עצומה. זאת אומרת, אם אני מצליח, העולם כולו היה כדאי. אם אני נכשל, אני הכשלתי את כל הבריאה כולה. זה מחייב אותי באחריות גדולה. מצד שני, זה עושה לי גאווה. אז לפעמים החשבון הוא להגיד הפוך. מי אתה בכלל? אתה רק אבק דק בתוך קוסמוס אדיר, מיליארדי גלקסיות. מי אתה בכלל? כן? יתוש כדמך. זה נותן לי ענווה. אבל מצד שני, עשוי גם להביא אותי לידי ייאוש. לכן, לפעמים אנחנו נאמר כך, ולפעמים אנחנו נאמר כך. יוצא שלפי הרב קוק, מה הקריטריון לאמת? המוסר. מעניין. עכשיו, האם מה? כי השאלה אם זה, כי השיקול הוא אם זה עושה לך ענווה או גאווה. נכון? או ייאוש או תקווה. שזה שאלות מוסריות. עכשיו, מאיפה הרב קוק לקח שהבריאה היא מתנהגת לפי ערכים מוסריים? זה נובע מהאמונה בזה שהעולם נברא. אם העולם נברא, אז יש בעל רצון שפועל מאחורי הכל. אם זה רצון, אז זה כבר שנכנס לשאלות של מוסר, של טוב ורע. אבל אני שואל פה שאלה, אולי בכל זאת גם הרמב״ם יסכים עם זה. התשובה היא, יש לזה יסוד בספר שמונה פרקים להרמב״ם. בספר שמונה פרקים, הרמב״ם מחלק את נפש האדם לחמישה חלקים, נכון? הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. ואז בפרק ב' הרמב״ם שואל איזה חלקים בנפש האדם הם בנחורין ואיזה לא. אומר הרמב״ם, הזן והמרגיש, סליחה, הזן והמדמה, זה, הם בלי בחירה חופשית. הזן והמדמה בלי בחירה חופשית. אבל המרגיש והמתעורר, הם כן חופשיים. אז כמה הוא הסביר כאן? ארבע. מה עם החמישי? השכלי. אבל האם השכלי יש בו בחירה או לא? הוא אומר, יש בעניין הזה מבוכה. מה זה אצל, יש בעניין זה מבוכה? מבוכה אצל הפילוסופים. שהפילוסופים שואלים את עצמם, האם השכל מחייב או לא? או נגיד את זה אחרת, האם מה שאמרתי לפני כן בשיעור, ששני אנשים בעלי אותם נתונים מגיעים לאותה המסקנה, האם זה נכון או לא? כי אם זה, כי, וזאת שאם נגיד שכן, הפילוסופים מבסוטים, אומרים, השכל הוא אלוהי, הוא מוחלט. אבל אם אני אגיד שלא הכרחי ששני אנשים יגיעו לאותה המסקנה, למרות היותם חכמים, זה מתחיל להעמיד בספק את כל הערך של הפילוסופיה. כן? ומהי האמת? האמת היא שהרי אתה לא יכול לתפוס אנשים כמו קאנט ודקארט על טעות לוגית. דקארט לא עושה טעויות לוגיות, קאנט לא עושה טעויות לוגיות, גם לוק לא עושה טעויות לוגיות. ואף על פי כן הם אומרים, לא, דברים שונים. למה? משום שיש איזו הטיה של השכל על פי המטרה המוסרית. ולכן שמע הרמב״ם מוסיף, ואני אומר, מה זה אני? זה התורה. רמב״ם בתור התורה, שיש גם בעניין זה בחירה, לפי דעת אמונה אמיתית, או דעת אמונה כוזבת. זאת אומרת שיש ברמב״ם מפגש עם דברי המקובלים שהכתר, הרצון, קודם לחוכמה ובינה, השכל. כן? אז עכשיו, אז... עכשיו, מה? כן, לפי זה כן. עכשיו, השאלה היא איזה סתירות מהסוג השביעי יש בספר הזה, או... כי הרי הוא אומר שיש פה טעויות מהחמישית והשביעית, אז אני צריך לדון בזה. אנחנו לא נספיק היום, אבל בואו נגמור את ההקדמה. ואחרי הקדמות אלו, החל, בהבאת השמות, אשר צריך להעיר על אמיתת עניינן המכוון בכל מקום כפי העניין, כן, השמות שבספרי הנביאים, ויהיה זה מפתח להיכנס למקומות אשר ננעלו בפני השערים, וכאשר ייפתחו אותם השערים וייכנס לאותם המקומות, ינוחו בהם הנפשות, ויתענגו העיניים, וישליו הגופות מעמלם, ויגיעם. טוב, יפה מאוד מצד הרמב״ם. נצטרך רק לדון בהמשך על איזה סוג סתירות הרמב״ם רומז כשהוא אומר שיש אצלו סתירות מהסוג השביעי. זהו.